אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום לך ובוקר טוב, אסף גרף.
תגיד, אתה חושב שככל שנהיה יותר חם, מידת הסבלנות שלנו לחום גדלה?
מידת הסבלנות שלנו קטנה, זה בטוח.
לא, אבל כאילו, הרי משנה לשנה נהיה חם יותר ויותר. השאלה היא, כאילו, עם כמה ש... עם הגוף שלנו כאילו מתרגל לזה,
וכאילו... לא מתרגל לכלום, אחי. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, קודם כל, יש ככה. אחד, אם התלבשת בנוח, זה כאילו, בוא נגדיר את זה ככה, זה שכאילו העולם עובר ממקופטרות ועניבות ליאללה קוסומו, אני בא כאילו עם הטישרט, טישרט וג'קט, זה בגלל החום, אחי. זה הסיבה, אתה מבין? בן אדם לא יכול להיות במדינה כמו ישראל, לא יכול להגיד לעצמו, יאללה סבבה, אני כאילו הולך למקום עם מקופטרת. כי אחי, הטבע עושה את שלו. הטבע עושה את שלו.
לא יודע, תעבור את הכביש, תראה הרבה אנשים עם חליפות.
לא אחי, אתה לא מביא את זה. אנשים, קודם כל יש מצב, קודם כל, מכיר את
הסיפור... בבורסה לניירות ערך אני מדבר.
מכיר את הסיפור הזה של גברים עם חזיות?
מה?
אתה הולך ואתה רואה יש גברים, הם הולכים כאילו יש את המקופטרת, אז מתחת הם הולכים עם גופיית סבא, זה נראה גבר עם חזייה אחי.
לא, זה לא.
כן, זה מרגיש לי ככה. זה מרגיש לי ככה.
לא משתף פעולה עם הדבר.
זה ממש מרגיש לי ככה. אני מרגיש שנפתחנו בהתחלה
שלה. מרגיש שזה הזמן לפתוח את הפרק. זה הזמן להתחיל.
מרגיש לי שהיינו קיצוניים מדי בפתיחה הזאת.
זה הזמן להתחיל את הפרק.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. שלום לפרופסור מורן אופיר.
פרופסור.
שלום, שלום ניר ואסף.
אהלן, זהו. קודם כל שתדע שאנחנו הכרנו את מורן בתור הדוקטור מורן אופיר, אבל עכשיו היא פרופסור.
איזה דרך אנחנו עוברים?
הולכים ומתפתחים.
כן.
העיקר של בשורות טובות.
השלב, הפעם הראשונה שבעצם פגשתי את מורן, אני הייתי בקהל ומורן הרצתה בכנס פינטק, ופתאום מורן עלתה על הבמה ונתנה את אני חושב שאולי את ההרצאה הכי מסודרת וברורה וקוהרנטית על משהו שלפני 7 שנים הטריד אותנו בטירוף, כאן באיגוד הביטקוין הישראלי, ואני חושב שעכשיו חוזר to haunt us, לרדוף אותנו, שזה מה שנקרא גל ה-ICO, ואז כמו באמת, אני הרי בחור מכובד עם שער רוח, אז כאחרון הגרופים רצתי לקצה של הבמה. אני אומר, מורן, בבקשה, תבואי. אז מורן הגיע גם לוועדה הציבורית שהקמנו, ובעצם אני חושב שהעבודות של מורן אולי הן הכי מקיפות ומשמעותיות בקשר לעניין הזה. אז אולי נתחיל, כאילו, קודם כל, תשמעי, יודעת, לפני הפרק דיברתי עם, התחלתי לדבר עם אסף, כן. ואסף אמר לי כזה, בוא רגע, מה זה ה-ICO? ואז אמרתי לי, בוא נעבר 7 שנים, עברו 7 שנים, 7 שנים רזות.
אתה חושף שאני לא יודע הכל, כאילו על האנשים פה שומעים את הפודקאסט, אומרים, הוא יודע הכל.
מדהים, זה דמות, אסף.
זהו, גורו.
זה דמות.
גורו בתחום.
אתה מבין, זה דמות.
כן.
אתה משחק דמות. אתה משחק דמות, אסף לא יודע כלום. זה כאילו הדמות, אתה מבין? זה כאילו, זה הסיפור. אז בעצם, בואי נתחיל כאילו מההתחלה. אליו, אתה יכול להביא לי את מה שהבאת לי, תביא הכל בסדר. בואי נתחיל כאילו מההתחלה. מה זה ICO, ולמה בעצם אנחנו, כאילו, למה אנשים הנפיקו ICO?
אוקיי, אז קודם כל, תודה על ההקדמה, אחרי ההקדמה כזאת אפשר רק לעצור וללכת. ובכל זאת, באתי לפה כדי להגיד כמה דברים על ICO, אז באמת בואו נתחיל ממש מההתחלה, אני הרבה שנים חוקרת חברות, דווקא בעולמות המסורתיים ולא בעולמות המודרניים והטכנולוגיים, חברות, ניירות ערך, דרכי גיוסון ודרכי גישה לציבור של חברות ציבוריות. ובעצם לפני 7 שנים, או אפילו לפני, בעצם ב-2013 הייתה הנפקה ראשונה של ICO, אבל התחום הזה התפתח מאוד ב-2017 והגיע לשיא ב-2018.
אגב, הנפקה מאסטר קוין של רון גרוס, שהתראיין, אגב, באחד מהפרקים הראשונים של הפודקאסט, מי שרוצה, יוכל לגלגל אחורה בספוטיפיי.
אנחנו רצים. אנחנו צריכים לחזור 2 צעדים אחורה, אני מצטער. מאזינים חדשים, אני מצטער.
כן.
ICO.
אז בוא נגיד מה זה. ICO, זה ראשי תיבות של Initial Coin Offering, זה בא בהקבלה ל-IPO, ל-Initial Public Offering, שחברות ציבוריות מבוססות, מגייסות כסף מהציבור בבורסה, אבל ההקבלה הזאת קצת מתאה, כי ICO הם שונים מאוד ממניות שבהם חברות מנפיקות. בעצם זו הייתה דרך לחברות לגייס כסף על רשת הבלוקצ'יין. עכשיו, הרבה מאוד מהמיזמים שגייסו ICO היו ממש בתחילת הדרך שלהם, להבדיל מחברות מבוססות שפונות לשוק ההון לגייס במניות, ואפילו יש נתונים שבערך 84% מהגיוסים היו רק בשלב הרעיון, עוד אין אב טיפוס אפילו, עוד אין מוצר, יש רעיון, צריך כסף לממן את הרעיון הזה, וחברות כדי לממן את הרעיון בעצם הנפיקו טוקנים דיגיטליים, טוקנים שמשויכים למיזם הספציפי, לציבור הרחב.
כאילו, תני לי להבין, בעצם אנשים ב-2017-18 מצאו טריק, זאת אומרת, עד אז בעצם, אם היית רוצה להנפיק איזשהו נכס, אז בעצם היית צריך לרשום אותו אצלך וכן הלאה, אבל ההתפתחות הטכנולוגית הגיעה לזה שהיה לך פרוטוקול מאוד מאוד פשוט על פני רשת האתריום שיכולת להנפיק איזשהו סוג של טוקן, ואז אנשים אמרו, טוב, אז הם קצת כיסו לעצמם את העיניים ואמרו, בסדר, אז אני מנפיק טוקן, זה לא מניה, ולכן אני יכול לגייס כסף מהציבור, אבל אני אקלף מעצמי את כל החובות, שזה לתת תשקיף כמו שצריך, לתת זכות הצבעה למי שבעלי המניות וכן הלאה.
זה נכון, אבל אני חושבת שזה בא מאיזשהו צורך של שני הצדדים, גם של היזמים וגם של המשקיעים. יזמים בשלבים מאוד מוקדמים, בדרך כלל קשה להם מאוד לגייס כסף, ואם הם כן מצליחים, זה מקרנות מאוד מבוססות ולא מהציבור.
אבל איך, רגע, איך מגיעים לדבר כזה? כאילו עכשיו אני חברה, איך זה קורה? מה אני עושה?
יש לך בעצם איזשהו פרוטוקול על הבלוקצ'יין, ואתה נעזר בפרוטוקול הזה, ובדרך כלל פונה, דרכי שיווק היו דרכים ברשתות חברתיות, בעיקר בטלגרם. אתה פונה דרך הטלגרם ואומר, אני עכשיו מנפיק טוקנים על הפרוטוקול שלי.
וכמה הטוקנים האלה שווים? איך
זה שאלה מעולה, אני חושבת שרגע היא קצת מתקדמת לנו, אבל אני רוצה עוד רגע להגיד כמה דברים על התהליך עצמו ועל הצורך עצמו. אז בעצם חברות שרצו לגייס בשלבים מאוד מוקדמים, שלא היה להם בהם נגישות להון ולמשאבים, רשמו איזה רעיון, רשמו פרוטוקול, פנו לציבור דרך הרשתות ואמרו, בואו תשקיעו ברעיון שלנו בראשית הדרך. מבחינת משקיעים, זה הזדמנות להשקיע בחברות ממש בראשיתן, שזה דבר שהוא בעיניי יש לו הרבה ערך, כי אם זה מצליח, אני מרוויחה המון. זה השקעות בסיכון גבוה, אבל רוב ההשקעות שפתוחות לציבור הן השקעות כבר מאוד מאוד בוגרות ומאוד מבוססות, שהאפסייד שלהן מאוד מוגבל. אז הנה, יש לי אפשרות להשתתף בסטארט-אפ ניישן הזה, להשקיע בדברים ממש ברמת הרעיון שאני חושבת שאני מאמינה בהם, ואולי לעשות איזשהו אאוטקאם נורא גבוה, ולכן יש פה איזה צורך אמיתי, אבל אני כן מסכימה שבסוף ניצלו איזשהו הייפ, זה התקופה שכל הנושא של הבלוקצ'יין עליו, וכל מה שהיו כותבים עליו בלוקצ'יין, פתאום כולם היו עפים עליו, כמו שקורה היום דרך אגב עם AI, כל החברות מדווחות, אנחנו משמשות ב-AI, יש לזה ערך כך וכך, אבל הרוב זה AI washing, אין להם בכלל ערך. אותו הדבר אז היה עם הבלוקצ'יין, ולכן אחרי דרך אגב, הנפקות ראשונות של ICO שהצליחו הצלחה מסחררת בשנים המוקדמות, השוק ראה את ההצלחה, והרבה מאוד מיזמים שבכלל לא היו זקוקים לטכנולוגיה של הבלוקצ'יין בבסיס שלהם, פשוט הנפיקו ICO כדי לרכב על גל ההצלחה, וזה גם היה הסוף של האירוע הזה, כן?
אבל בתור בן אדם שלא היה בסיבוב לפני 7 שנים, זה מרגיש סופר נישתי, זה מרגיש כאילו לא מיועד לקהל הרחב, אלא לאנשי קצה, אותם אנשי קצה שכבר מיצו את הרעיון, או שהבינו את הפוטנציאל של מטבעות דיגיטליים, ואמרו מה השלב הבא, כאילו, כמה זה באמת התפוצץ?
אז זה התחיל כאירוע סופר נישתי, אני מסכימה, זה היה חברות בודדות ב-2013-2014, ב-2017 כבר היה מעל 1,000 הנפקות, ב-2018 מעל 3,000 הנפקות, בשנה אחת, ומדובר על עשרות מיליארדים לפחות של דולרים.
יש נתונים, כאילו, כן? יש נתונים,
יש נתונים מלאים. 2017-2018 היו שנים של בום, אלפי הנפקות, עשרות מיליארדים, הנפקה ממוצעת של 17 מיליון דולר לחברה. ומה שהיה מדהים, זה שהמהירות של ההנפקות, זה הייתה מהירות C, שתוך 30 שניות הצליחו לסיים הנפקה.
ואיפה החברות האלה היום?
זאת שאלה מאוד מאוד טובה.
מה היה, אוקיי, אז נניח, מה קרה בעצם לחברות האלה שהנפיקו באותה תקופה? כמה הצלחות מתוך הדבר הזה?
אוקיי, אז גם פה הייתה איזושהי אבולוציה. בתחילת הדרך שיעורי הצלחה היו מאוד מאוד גבוהים, ועמדו על 80-90%, שזה המון לחברות.
מה זאת אומרת, איך מגדירה הצלחה בעצם?
שיעורי הצלחה זה קודם כל היכולת של החברה לגייס את היעד שלה. כל חברה רשמה לעצמה איזשהו soft cap ו-hard cap, יעד מינימלי ויעד מקסימלי. חברות שהצליחו בזמן קצר לגייס את היעד, זה בראש ובראשונה סימן להצלחה, ואחר כך גם לאורך זמן שהמשקיעים הצליחו ליהנות מהפירות של המיזם הזה, ולהרוויח כסף מההשקעה בו. אז בשנים הראשונות, שיעורי הצלחה של 80-90%, שזה המון למיזמים בראשית דרכם, 2018, צניחה בהצלחות של המיזמים לפחות מ-50%, וזאת בעצם הייתה השנה שפוצצה את העסק הזה, ומאז הוא מאוד מאוד מדשדש, ואני חושבת שאולי רק היום, אחרי הרבה מאוד שנים, הוא מתחילים להיות ניצנים ראשונים של חזרה ל-ICOs.
אני רוצה רגע ללכת לצד של מי שקנה את אותם מטבעות, את אותם הסימונים בהנפקות ה-ICO. כמה מהם בעצם ראו אפסייד על ההשקעה שלהם? זאת אומרת, כמה מהחברות באמת ממשו את ההבטחות שלהם ובאמת הלכו לפתח טכנולוגיה, וכמה היו סקאמים טוטליים?
אז בהקשר הזה אני חושבת שיש פה איזושהי מורכבות שקשורה ל-ICO שצריך לדבר עליה,
כן.
והיא שה-ICO מאוד מאוד שונים ומגוונים אחד מהשני. זאת אומרת, יש ICO שמעניקים איזושהי זכות בעלות בדומה למניה, ואז באמת היא אמורה לעלות בשוויה כשהעסק מתפתח, אבל הרבה מאוד מה-ICO זה היו מסוג utility token, שנותנים לי איזושהי זכות שימוש במיזם, או זכות האזנה למוזיקה, או זכות שימוש באיזשהו רכב חשמלי, או בדברים מהסוג הזה, ואז נורא קשה בהם למדוד מה התשואה או מה האפסייד.
מה הכוונה? לא הבנתי. מה זה זכות שימוש?
המיזם מפתח משהו, נניח מפתח איזושהי מוזיקה חדשה.
אוקיי.
אתה תוכל לשמוע בחינם או להזין בחינם למוזיקה הזאת, כי אם השקעת בה בתחילת הדרך.
אז זה כמו Head Start. מה זה שונה מ-Head Start?
אני אגיד מה זה שונה, ויש כאלה, אני אגיד שיש גם ICO שהם היברידים, זאת אומרת שגם נותנים לך זכות בעלות וגם נותנים לך זכות שימוש. Okay? ומה זה שונה מ-Head Start? Head Start בדרך כלל מוגבל בכמות הכסף שאתה יכול לגייס. Okay? בדרך כלל הגיוס המונים היום בישראל מוגבל ב6 מיליון שקל. פה אנחנו מדברים על 16-17 מיליון דולר למיזם.
אבל כאן הביקורת הגדולה בעניין הזה הייתה, זה שהם סיפרו סיפורים, מכרו חלומות, ושום דבר לא פותח.
נכון.
זאת אומרת, ברוב המקרים זה היה פשוט...
אז כמו שאמרתי, בתחילת הדרך זה לא היה סכמים, ואחר כך שיעור התרמיות היה... עצום, בקנה מידה, הרבה יותר מכל דבר. ואני חושבת שהמפתח ליכולת לבצע תרמית בעולמות האלה, זה באמת שזה לא היה תחת רגולציה. אוקיי? באמת שלא היו חובות גילוי מסודרות על ICOs. אז לכאורה יכולת למכור משהו בלי לגלות כלום. אוקיי? עכשיו, כשאני לא מגלה כלום, הסיכוי שיש פה איזושהי תרמית או סכם, או מה שנקרא לימונס, הוא מאוד מאוד גבוה. היו חברות שגילו וולונטרית, אבל, וזה ממחקרים שאנחנו עשינו, עצם הגילוי לא הבטיח את ההצלחה, אלא דווקא התוכן של הגילוי, ומה החברות בחרו לגלות ומה לא, זה אחד הדברים שניבאו הכי הרבה את ההצלחה. בעצם אנחנו יכולים להסתכל היום בדיעבד על אלפי ההנפקות האלה, ולהגיד, להסתכל על כולם, להסתכל על מה הם בחרו לגלות וולונטרית, ולהגיד מה שבוחרים לגלות, מה מנבא את ההצלחה של המיזם, ומה יכול לאותת על כישלון.
אני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, אותו תוכן... שאני מנפיק כחברה שאנשים יכולים לקנות את הטוקן הזה ולתרום אותו בחזרה אליי. למה? גם למה הם לא יכולים להשתמש במטבע קיים, וגם איך הוא מקבל ערך?
אז אני חושבת שדווקא להבדיל מביטקוין, שכולנו אוהבים לדבר עליו ומרגישים שאנחנו מבינים, ב-ICO הרבה יותר הגיוני להבין מאיפה הוא מקבל ערך מאשר מהביטקוין עצמו. כי ICO הוא בעצם טוקן שנותן לך זכות במיזם ספציפי, במיזם עסקי. אתה מקבל זכות כלשהי בעסק, או זכות בעלות, אתה בעלים של נתח מהמיזם, כמו במניות, או זכות שימוש באיזשהו נכס. ולכן הערך שלו הוא הרבה יותר ברור ומיידי.
אבל זה מה שאני מקבל, זה מה שאני מקבל. אני מדבר עכשיו, אני קונה...
אבל רגע, אם יש לך שנייה אחת, אסף, אם אני יכול לזה, אם יש לך זכות בעצם... אם יש לך זכות בעצם בעלות באיזשהו מיזם, אז לא אינפקת ICO, אינפקת כנייר ערך, ואז אתה עובר בעצם על החוק. ראינו גם גל אכיפה מאוד משמעותי של רשות ניירות ערך האמריקאית בהקשר הזה.
אז שאלת השאלות היא, האם ICO הוא נייר ערך או לא?
אוקיי.
זו שאלה מאוד מאוד גדולה, והתשובה עליה היא מורכבת, זו תשובה, שאלה שיצא לי לחקור, והיא גם משתנה אם אתה שואל אותה בארצות הברית, או אתה שואל אותה באירופה, או שאתה שואל אותה בישראל, היא משתנה לחלוטין.
אז יאללה, תני לנו תשובות קצת, מה המסקנות שלך?
אני אנסה הכי לתמצת, כי התשובות פה הן מאוד 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 ארוכות.
מה אנחנו בפודקאסט של חפירות, אסף קנדה
הרי הצהריים, נהנה רצח.
נכון?
אני נשאל לאחור, אני מקשיב.
קדימה. אוקיי, תעצרו אותי ברגע שזה נראה לכם.
אנחנו בהרצאה.
Too much information. אז אני אגיד ככה, ב-ICO, כמו שאמרתי, היו שלושה סוגים מרכזיים. היו הסימוני הון, הסימונים הוניים, שהזכות המרכזית שהם נתנו זה בעלות במיזם, היו הסימוני תועלת שהזכות המרכזית שהם נתנו זה זכות שימוש במיזם, והסימונים היברידים שהם שילוב של שניהם. ברוב המקומות בעולם, הסימוני ההון שנתנו זכות בעלות, עונים או קרובים מאוד להגדרה של נייר ערך. ושוב, זה להבדיל מכל המטבעות הדיגיטליים האחרים שאנחנו מכירים. ה-ICO הם הכי קרובים לעולם של נייר ערך מכל הנכסים הדיגיטליים. צריך להבין, אם יש פה איזה ספקטרום של איזה סוג נכס זה, הם הנכסים שהכי קרובים להגדרה. עכשיו, בארצות הברית יש מבחן ותיק למה נייר ערך חומה לא, מבחן פסוק, נקרא מבחן האווי. הרבה מכירים אותו. הבעיה של המבחן הוא מבחן מאוד מאוד גמיש, מאוד סובייקטיבי. הוא בא לבדוק...
ועתיק.
ועתיק יומין. ובעצם הרשויות האמריקאיות, דרך אגב, יישמו אותו על מיזמים דיגיטליים על הבלוקצ'יין. המיזם הכי מפורסם שיישמו אותו זה על הדאו. ממש יישמו אותו, לקחו מבחן עתיק יומין, מאוד רחב, מאוד גמיש, מאוד סובייקטיבי. יישמו אותו. עכשיו, המבחן, במהות שלו, מה שהוא עושה, הוא מנסה לחשוב מה המשקיעים רואים לנגד עיניהם כשהם קונים את ה-ICO, את הנכס, וגם מה הכוונות של היזמים. ואם היזמים יש להם כוונות שם לעשות ערך, לעשות רווח, והיזמים והמשקיעים מצפים ליהנות מההשקעה כדי לעשות איזושהי תשואה, אנחנו מתקרבים מאוד להגדרה של נייר ערך בארצות הברית. באירופה, העולם הוא אחר לגמרי, הגדרה הרבה יותר חדה, הרבה יותר עובדתית, היא מתבססת על שלושה רכיבים. אווירות, האם אני יכולה להעביר את ה-ICO הזה למי שאני רוצה? סחירות, האם הוא נסחר? ההגדרה היא בשוק ההון, אבל הגמישו אותה הרבה ואמרו באיזושהי פלטפורמה, האם הוא נסחר באיזושהי פלטפורמה, וסטנדרטיזציה, האם יש קבוצה של נכסים שהם אותו דבר, איזשהו class of assets. Okay? וגם בעולמות האלה זה נורא תלוי ICO. ICO שאין להם מגבלות אווירות. היו ICO עם כל מיני תניות לוקאפ שננהלות, שאתה לא יכול להעביר אותם, תלוי אם הם היו זמניות או היו ארוכות, אבל אם יש לך אווירות, סחירות, ויש קבוצה של ICO דומים, לא חייבים להיות אפילו זהים, מבחינת האזמה, רשות, החקיקה ניירות ערך האירופאית, זה נייר ערך. ואחרונים, אנחנו בישראל, שכמנהגנו עושים מישמש מהעולם, אנחנו בעצם יצרנו איזושהי הגדרה שהיא חצי האמריקאית וחצי אירופאית.
הכל נייר ערך.
בעצם אנחנו אמרנו צריך להיות פה תעודות שנמכרות בסדרות, שזה האירופאים, סטנדרטיזציה, איזושהי קבוצה, אבל מצד שני שיש איזושהי ציפייה להרוויח ממנה כסף, ואז אנחנו נופלים גם למבחן האווי האמריקאי, בעצם חיברנו את שני העולמות האלה, ובסוף מה שנוצר דרך אגב תחת כל ההגדרות, שאי ודאות גדולה, כי ה-ICO הם נורא נורא מורכבים, יש חלק שכוללים גם מרכיב שימוש.
מיזמים ישראלים ב-ICO?
היו המון מיזמים ישראלים ב-ICO דרך אגב, ומה שמדהים ב-ICO, בגלל שיש לו מאפיינים גלובליים, שהוא אפשר, אני פגשתי יזמים ישראלים דרך אגב, שאמרו לי שגייסו ככה 300 מיליון שקל ברבע שעה, ב-ICOs.
כן, אבל זה, אתה יודע...
שמע, זה יותר מדאיג אותי, זה יותר מדאיג אותי אם הם מרשים אותי, אני חייב להגיד.
זה היה מאוד מדאיג.
זה היה מאוד מדאיג, ודרך אגב, אל תדע כל כך הרבה, כי השוק פתר את הדאגה הזאת בזה שהוא פשוט קיבה את הדבר הזה בגלל התרמיות. בעצם ראו שיש פה איזה כשל שוק אחד ענק, והעניין הזה התפוצץ וקרס, אבל רציתי להגיד...
זה מזכיר לי את עכשיו נהיה בקבוצה בפייסבוק של הקהילה, שיש איזה כמה אנשים שכל מיני כותבים, אני בן 20, מרוויח 18K, מחפש עכשיו מישהו, כאילו אפשר, אין דרך לעשות את זה, אין דרך לעשות את זה.
קודם כל הסיפור הזה של המיזמים שגייסו ב-15 שניות, זה אתה יודע, אומרים שלוקח 20 שנה לבנות overnight success, אז כאילו בעניין הזה זה פשוט היה מעין סוג של bidding שהוא נפתח, ואז הוא נסגר יחסית מהר, הם עבדו על זה במשך חודשים ושנים, זה קצת כמו להגיד, אוקיי, יצאתי ל-IPO, וכל האופרינג נמכר באותו בוקר, ברור שהוא נמכר באותו בוקר, כי סגרת את הכל חודשים לפני, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חייב להגיד, תשמעו, אנחנו כאילו מדברים את זה כזה face value, אבל הסיפור של ה-ICO, קודם כל, אני חושב שהמודל הזה של utility token, שאמר, טוב, אתה תקנה טוקן חדרי הכושר של העולם, ועכשיו אתה תקבל זכות לשימוש בחדרי כושר, זה הדבר שפשוט קרס לחלוטין. אני לא חושב שהיה מיזם אחד שבאמת דלבר בעניין הזה. ברמה העונית, גם, ברמה העונית, אז נניח איתריום, שהתחיל בעצם, הבנייה הראשונה של איתריום הייתה בעצם בגיוס באמצעות זה, ואז הנפיקו בעצם טוקן, אז זה למשל סוג של ICO שעבד יפה.
נכון, אבל דרך אגב באיתריום יש סיפור נורא נורא מעניין, כי בתחילת הדרך קבוצה של יזמים בעצם יצרה אותו, וברגע ש... מה זה ICO? זה טוקן שמיוחס למיזם ספציפי, אז כשהייתה קבוצת יזמים מוגדרת שיצרה אותו, הנה יש לנו יופי טוקן שמיוחס למיזם ספציפי, ואפילו אפשר לראות בו נייר ערך, אבל עם הזמן קודם כל הם הסתכסכו ביניהם, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, הם נפרדו, המיזם כולו כבר לא השתייך לאותם יזמים ספציפיים, אלא באופן נורא עמום לפלטפורמה, ואז יכול להיות שזה לא נייר ערך, כי אין פה מיזם ספציפי או יזם ספציפי, אז אותו ICO שינה הגדרה מנייר ערך ללא נייר ערך באמצע החיים שלו, וזו גם בעיה, כמו אותה בעיה שאמרתי קודם, שרגולציות שונות, ICO הם גלובליים, ולכן הרבה ישראלים השתמשו, אז אם בכל מקום בעולם יש הגדרה אחרת, האם זה נייר ערך או לא נייר ערך, יש לנו פה בעיה ממש גדולה.
אז fast forward ל-25, בעצם אנחנו עכשיו נמצאים במצב שבו עברה הצעת חוק הסטייבל קוינס בסנאט ובבית הנבחרים, נחתמת לחוק, ואנחנו מקבלים בעצם הצעת חוק נוספת שנקראת ה-Clarity Act, שמה שהיא אומרת, היא אומרת, בוא, אנחנו, היא עברה בבית הנבחרים בעצם לפני מספר שבועות, ועכשיו היא הולכת בעצם לסנאט להמשך החקיקה, שהיא אומרת את הדבר הבא, בוא אנחנו ניתן בהם סימנים. עכשיו, כשאנחנו עושים את הפאסט פורד, אז אנחנו רואים את הדבר הבא. בעצם בשבע שנים האלה שמו שני מבחנים, אמרו, קודם כל תקשיבו, צריך אסט קלאס בין ניירות ערך לבין מטבע דיגיטלי מבוזר, הנס ביטקוין, צריך איזשהו אסט קלאס באמצע, נכס דיגיטלי, זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו ספקטרום, וצריך, בארצות הברית אמרו, תשמעו, צריך לתת איזה סימנים כדי לאפשר לשוק להתפתח, למה? כי מצד אחד הוא כן נותן לנו אפשרות של נגישות, אפשרות של גיוס הון, מצד שני, אם הוא לא מבוזר מספיק, אם הוא לא מבוזר והוא ריכוזי מאוד, אז הוא בעצם נייר ערך. אבל אם הוא כן מבוזר, אז הוא לא נייר ערך, ואז לא חלות עליו כל המגבלות. בעצם מה קורה עכשיו? כי עכשיו אנחנו רואים בעצם איזושהי התעוררות מחודשת של העניין הזה. אגב, ראינו ממש בשבועות האחרונים, ממש ICO של איזושהי חברה בשם pump.fun. אגב, כבר דיסקליימר, לא דיסקליימר, כבר, הנה, תראו, מישהו שמעיד על עצמו שהוא מפמפה משהו, אני לא בטוח, לא יודע כמה זה אומר טוב על המיזם עצמו. אבל אנחנו בעצם, את גם מספרת לנו שיש לנו איזשהו גל, אז קודם כל, מה השתנה, מה הולכים לעשות עכשיו, ומה קורה?
אז קודם כל אני שמחה בדיוק בגלל זה שאנחנו מדברים על ICO עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו בחודש היסטורי, חודש שכולל את השבוע שנקרא שבוע הקריפטו, שלוש חקיקות חדשות שיוצאות בארצות הברית, הג'יניוס, הקלריטי ועוד חקיקה נוספת על CBDC.
אנטי-CBDC אקט.
בדיוק, האנטי-CBDC אקט, הכל באותו שבוע, וזה לא מקרי, זה לא ספונטני, יש פה איזושהי מגמה או כוונה לטפל בתחום הזה של הנכסים הדיגיטליים.
אסטרטגיית קריפטו לאמריקה.
ממש, ודרך אגב, על אמריקה זה נורא חשוב פה, כי זה הכל ממניעים פנימיים, ולא ממניעים חיצוניים, אפילו ממניעים של תחרות אמריקאית עם העולם, ופחות הסתכלות גלובלית, ותכף אני אגיד למה.
זאת אומרת, האמריקאים אומרים, אני רוצה את תעשיית הקריפטו אצלי בבית, בול. שיבנו כאן מיזמים, ולכן אני הולכת לתת להם קלריטי, אני הולכת לתת להם, להסביר להם את חוקי המשחק, ואז שהם יבואו אליי, יחזרו הביתה.
אז תכף אני אגיד איזה רמה של קלריטי, אני חושבת, אני קצת ספקנית לגבי רמת הבהירות שהקלריטי אקט נותן, אבל אני רוצה רגע באופן כללי להגיד, רגולציה, הרבה פעמים טוענים שהיא מחבה חדשנות, מחבה מיזמים, תוקעת את השוק, בעולמות האלה שבהם יש כל כך הרבה כישלי שוק, כמו מה שראינו ב-2018, רגולציה היא טובה, היא מנוע לצמיחה, השוק הזה לא היה צומח בלי הסדרה. ולכן אני חושבת קודם כל חשוב שמתחילה להיות הסדרה. שנים דיברו צריך הסדרה, צריך הסדרה, לא הסדירו. עכשיו מתחילה להיות הסדרה. אבל ההסדרה, כמו שאני אומרת, היא הסדרה אמריקאית, ויש לזה חשיבות. הג'יניוס אקט שנוגע אך ורק לסטייבל קוינס, אני לא חושבת שאנחנו יכולים ללמוד ממנו על ICO, כי הסטייבל קוינס, המטבעות היציבים, זה עולם אחר לגמרי. זה עולם דרך אגב ש... הרבה יותר דומה לנכסים פיננסיים מסורתיים. זה נכס דיגיטלי שמגובה, והחוק עכשיו דורש אחד לאחד, בנכס פיזי, מוחשי, פיננסי, שער חליפין, ולכן יש לנו פה עולמות שהם שונים לגמרי מעולמות ה-ICO והמטבעות הדיגיטליים האחרים. ה-Clarity Act, הוא נקרא חוק הבהירות, הוא נועד לתת בהירות בקשר לנכסים פיננסיים. הבהירות המרכזית שהוא נועד לתת בארצות הברית, זה מי הרשות הרגולטורית שאחראית על הנכס הדיגיטלי. בעצם בארצות הברית, בשונה ממקומות אחרים בעולם, יש שתי רשויות מתחרות על העולמות האלה, ה-SEC, רשות ניירות ערך, וה-CFTC, הרשות שמטפלת בחוזים עתידיים וחוזים מורכבים, ו... הרבה שנים לא הייתה רגולציה, והם פשוט רבו ביניהם. כל רשות רצתה את הסמכויות, ולפעמים שתיהן הפעילו סמכויות בו זמנית על אותם ICOs, שזה מרתיע לחלוטין, עם שתי רשויות אוכפות בו זמנית, ולכן מה שה-Clarity Act זה בעצם שם קו, ואומר מי הולך ל-CFTC, מי הולך ל-SEC, מי תחת הפיקוח של רשות ניירות ערך, מי תחת הפיקוח של ה-CFTC, ובעצם מגדיר לראשונה איזשהו מונח חדש שנקרא סחורות דיגיטליות. הוא אומר, כל מה שעונה להגדרה של סחורה דיגיטלית, וזה קצת מבלבל, כי היינו מדברים על utility tokens ועל equity tokens ופתאום סחורות דיגיטליות. מי שעונה להגדרה של סחורה דיגיטלית הוא ב-CFTC, כל מי שלא, על דרך השלילה, בעצם מי שעונה על ה... מבחן של חוזה השקעה, ובעצם כך החוק שכאילו קלאריטי מחזיר אותנו למבחן האווי, הוא ילך לרשות ניירות ערך, כי מבחן האווי אומר, בוא נראה מי חוזה השקעה.
ה-ICO נכנס...
אמרתי שזה נכנס בהכל, אבל מה זה סחורה דיגיטלית?
אז מה זה סחורה דיגיטלית? זה באמת מאוד מעניין, כי זה משהו שלא שמענו קודם. אז החוק מדבר בהקשר הזה על תשתיות בלוקצ'יין שהן מאוד מאוד בוגרות ובשלות, דבר שלא היה לנו קודם. בעצם לא מיזמים חדשים, אלא מיזמים שעומדים על תשתיות ותיקות, בשאלות בוגרות, שלא עונים על הדרישה של חוזה השקעה, והם ילכו ל-CFTC, בעצם לא דומה למה שדיברנו עליו קודם, שנגיד זה utility ולא הוני, אז היא ילך ל-CFTC, לא, כשהעולם כבר בשל, בוגר, הוא הולך לשם, דרך אגב נתנו עוד אפשרות לקבל פטור מהכל, למיזמים שהם מאוד מאוד קטנים, שרוצים לגייס בכמויות קטנות, יכולות לקבל פטור גם מזה וגם מזה.
אז זהו, את יודעת, קראנו שלפני 3 שנים, אחת מהנציבות של ה-SEC, אישה מאוד מחדה בשם הסטר פירס, הקריפטו מאם של ארצות הברית.
הסטר?
הם נוצרים מאוד אדוקים, המשפחה, זה הסטר, זה עם שלנו שתהיה בעניינים. ככה זה יהודים בכל מקום.
לא, הסטר, ההיי, עם ההיי.
היא הסטר פירס, אבל היא הסטר, עם שלנו, הסטר המלכה. בכל מקרה, בוא נתקדם, היא עומדת כיום בראש הקריפטו טאסק פורס, וב-2021 בעצם היא מוציאה מסמך שנקרא נמל מבטחים, סייף הרבר, שהיא אומרת, תשמעו, כשמיזם מתחיל הוא נורא ריכוזי, אז אני נותנת לו... בהפשטה, אני נותנת לו, אני חושבת שצריך לתת לו משהו כמו 3 שנים, ואז לבחון האם הוא כבר עכשיו מבוזר, ולכן אנחנו לא צריכים להתייחס אליו כמו נייר ערך, או האם הוא נשאר ריכוזי, ואז כן, בוא נפקח עליו כמו נייר ערך. האם זה הכיוון שאנחנו הולכים בו?
אז אני חושבת שבאופן מסורתי, מנגנונים של נמלי מבטחים, זה מנגנונים שאומרים, תעמוד בכמה קריטריונים, תקבל הגנה רגולטורית. זה אומרת, אני נותן את ההגנה הרגולטורית הזאת רק ל3 שנים, ואז אני פותחת את זה. אני חושבת, זה קצת דקות, אבל צריך יותר ללכת לעולמות של הארגזי חול, של הסנדבוקסז האלה. הגנה רגולטורית לא צריכה להיות מוגבלת בזמן, אלא יש לי מיזם, אם הוא עומד בקריטריונים שלי, אני מגנה עליו, והוא יכול לרוץ קדימה, כל עוד הוא ממשיך לעמוד בקריטריונים האלה.
מבחינת היקף וכמות משתמשים, וכל
הדברים שבעצם חשובים לי, אם חשוב לי הביזור, חשוב לי כמות המשתמשים, חשוב לי אולי הגילוי והדיווח, אני רוצה לייצר איזשהו פורמט ייחודי למי שנמצא בארגז חול, לא גילוי ודיווח מלא של ניירות ערך, וגם לא הדברים שה-CFTC עכשיו ידרוש מכל מי שזה עונה על ההגדרה של סחורות דיגיטליות, ולתת איזשהו מגרש משחקים לתעשייה שהיא שוב רוצה לפרוץ קדימה, ולהגיד, תעבדו בתוך המסגרת של המגרש משחקים, תקבלו פטור מאכיפה של הרגולציה, ובוא ניתן לזה ניסיון, בוא נראה אם הפעם זה בעיקר תרמיות או מיזמים אמיתיים. יש פה דרך אגב פוטנציאל אמיתי בעולמות האלה של ה-ICO, פוטנציאל אמיתי לערך לשני הצדדים. אז כמו שאמרתי, זה פוטנציאל גדול ליזמים, כי זה יאפשר להרבה אנשים שיש להם רעיונות טובים, שיש להם יכולות טכנולוגיות גבוהות, שיש להם איזשהו ויז'ן לגייס כסף למיזמים שלהם, שהיום הם לא יכולים, או יכולים לעשות את זה ביוקר, או יכולים לעשות את זה רק אם ישתלטו להם על המיזם איזושהי קרן ותחליט ותנהל להם ותחליט להם מה לעשות. ומהצד השני, לציבור שמחפש אלטרנטיבות השקעה שהן יותר מסוכנות, אבל עם אפסייד יותר גדול, אם זה יהיה אמיתי, אז יהיה פה ערך לכולנו. ולכן...
זהו, כי פירס אמרה, באחד מהרעיונות שלה, אמרה, תשמעו, יש עכשיו מים קוינס. מה זה מים קוין? זה בעצם מטבע דיגיטלי, טוקן, הוא לא מטבע אפילו, טוקן דיגיטלי, שבהצהרה הוא לא שווה כלום.
נכון.
ממש, באמת, זה ממש לא שווה כלום, אבל אנשים סוחרים בו, ואז היא אמרה, תשמעו, אני אין לי בעיה לאשר את הדבר הזה, אתם יודעים שהדבר הזה הוא לא שווה כלום, אבל אל תבואו לבכות לאמא ואבא רגולטור כשתפסידו את כל הכסף שלכם. איפה עובר הקו, לדעתך, בין הגנה על משקיעים לבין אובר פטרנליזם של הממשל?
אז בארצות הברית, דרך אגב, בדיני ניירות הערך הכלליים, יש קו שאומר, אם אתה qualified investor, ודרך אגב, ההבחנה של qualified, של משקיע קשיר, זה כסף, כמה כסף כן. יש לך, אז אנחנו לא מגנים עליך, אנחנו מגנים עליך פחות מאשר גברת כהן מחדרה. ואז לך, תשחק איפה שאתה רוצה, אבל תדע שאתה לא מוגן, אנחנו מרשים לך כי אנחנו יודעים שאתה יכול לטול את הסיכון, מי שלא משקיע קשיר, יש המון המון אפשרויות פיננסיות שסגורות בפניו. Okay. ואני חושבת שהקו הזה של ללכת לאנשים שאין להם יכולת לדעת האם הם הולכים, שמים את הכסף בפח או לא, ודרך אגב יש נתונים שבארצות הברית הרבה מאוד השקעות מבוססות בלוקצ'יין יועדו לאוכלוסיות החלשות באוכלוסייה שאיבדו את כל מה שהיה להם עליהם, כי הצליחו הרבה יותר בקלות לפתות אותם, על האוכלוסיות החלשות שקשה להם לדעת במה הם משקיעים, צריך להגן בהגנת משקיעים, אוכלוסיות מבוססות חזקות יותר, אוריינות פיננסית גדולה, תנו להם להפסיד גם אם הם רוצים, תנו להם לשחק ולשים את הכסף איפה שהם רוצים.
אבל מצד שני, אם אתה אומר, תשמע, אתם, אבל מצד שני אתה אומר, אוקיי, בסדר, אבל את הטיפוס במעלה הדרגות אני לא נותן, זאת אומרת, אתה לא אומר כאן, בוא נשפוט בן אדם על פי הידע שלו, אתה אומר, יש משחק של עשירים שיכולים להיות עשירים יותר, או לאבד את הכסף שלהם, ויש משחק של עניים שלא יכולים בעצם, זאת אומרת, יש לנו שתי מעמדות, ואי אפשר לטפס במעמדות האלה. מצד שני, אתה אומר, אוקיי, איך פותרים את זה, מורן? זה כאילו נראה לי נורא... נורא בעייתי, זה אז... הולך לשני הצדדים. כי בסוף, רגע, אני רק אשלים, אני מצטער שאני זה, אני רק אשלים, כי בסוף, גם בגל האדיר של ה-ICO, ראינו שבסופו של עניין, מי שעשה את מרב, את הרוב הגדול של ההנפקות, היו אנשי שיווק מאוד מיומנים, שלא לומר סטינג מאסטרס, שפשוט עקצו אנשים, ולקחו להם את הכסף ונעלמו.
אז תראה, כל מיזם שרוצה לפנות לציבור הרחב, ואני חושבת ש-ICO ידעו את עצמם לאו דווקא לאוכלוסיות של המשקיעים הקשירים, כי דרך אגב הם לא ססו ורצו לשם, אלא רוב השיווק שלהם נעשה דרך הטלגרם לאנשים כמוני וכמוכם, שהם לא בהכרח עומדים בתנאי של השקעה קשירה, ובדיוק ההתחמקות שלהם מההגדרה של נייר ערך, לא דרשה מהם לפנות אך ורק למשקיעים קשירים או לא. אז מיזמים כאלה שפונים לקהל רחב, בלי להבדיל בין משקיעים קשירים או לא, פה חייבת להיות התערבות רגולטורית, ודרך אגב, תבנה את התחום ולא תעצור את התחום. בעצם חייבות להיות איזשהם חובות גילוי, לדעתי, יהודיות לעולם הזה, זאת אומרת, לא חובות גילוי מלאות של ניירות ערך, לא תשקיף מלא, כי זה לא רלוונטי לעולמות של ICO, אבל גם לא חובות גילוי וולונטריות, כמו עכשיו, תגלה מה שאתה רוצה, או לא, אל תגלה מה שאתה רוצה. צריכות להיות חובות גילוי יהודיות. אני כותבת על זה גם שהן קשורות למאפיינים שמצאנו בהסתכלות רטרואקטיבית כמאפיינים שמנבאים הצלחה, למשל גילוי על הערך האמיתי של הטכנולוגיה למיזם, על הנחיצות של הבלוקצ'יין, ועוד גילוי שהוא סופר חשוב, זה כמה ICO כבר הנפקת וכמה אתה עתיד להנפיק, כי בעצם היום אין גילוי של דילול. אני לא יודעת האם ידללו את הערך שלי כי ינפיקו עוד המון, או האם הבעלים מחזיקים הרבה והערך שלי גם ככה מדולל. בעצם על הפוטנציאל דילול האפשרי, על הנחיצות של הטכנולוגיה ועל השימוש בבלוקצ'יין, ועוד כמה דברים מסוימים שראינו כמנבאים הצלחה. אם יהיה גידלוי מותאם לעולמות האלה, אני חושבת שנפתור את הרבה מאוד
מהבעיות. אני חושב אם נגיד הייתה פלטפורמה יהודית לדברים האלה, כי את אומרת שזה הרוב דרך טלגרם.
דרך טלגרם משווק, זה נסחר בדרך כלל דרך הפלטפורמה של איתריום.
נגיד הרוב. אבל כאילו, אתה יודע, נגיד יש עכשיו, ניקח את זה לעולם הגיימינג, סבבה? נגיד יש אתרים של גיימינג, שאתה יודע שהם משחקים שם, הם כאילו לג'יט, ואז אם יש אתר שמאגד את זה, ואתה יודע שמי שנכנס לאתר הזה הוא לג'יט וזה.
אבל בסוף, הוא... בסוף יש לך אקסצ'יינג'ז, כמו האקסצ'יינג'ז הגדולים, אתה יודע, החל מהכי מרוגלצים כמו קוינבייס, וקלה בכל הבייננסים ובייביטים של העולם, בוא, שם שכרת בסוף בדברים האלה. אבל, זאת אומרת, יש לך את האפשרות, רק מה שמורה מדברת עליו, מדברת בעצם על השיווק. אני רוצה ללכת לסיכום ולשאול אותך עוד שאלה אחת. דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה להגיד לכם שתעבירו את הפודקאסט הזה לחברים שלכם. תעבירו את הפודקאסט לחברים. זה לא חברי לא להעביר את הפודקאסט לחברים.
אני ספציפית אין לי חברים.
אני יודע, אבל ראיתי שאתה מעביר. תכף אנחנו נשאל אותך לגבי ישראל, וגם נשחק איתך את משחק השאלה הזהה שלנו. אז
מה?
יש לך משחק, נשחק איתך את משחק השאלה הזה. אז ישראל, מה בישראל צריך לעשות?
ישראל, דרך אגב, חייבת קודם כל לדאוג לעצמה ולא ללכת ולראות מה קורה בעולם, ואומר, בעצם הרגולטורים הרבה שנים אומרים, בואו נסתכל מה עשו בארצות הברית, בואו נסתכל מה עשו באירופה, ואז נפעל. אני חושבת שצריך להקדים ולפעול לפני שמחכים לראות מה עושים האחרים, בדיוק בגלל הכיוון שאנחנו רואים עכשיו בארצות הברית, שדואגת לגמרי לעצמה, הבהירות נועדה להתבסס רק על הרגולציה האמריקאית ולא על מה שקורה בעולם, ולכן לדאוג לעצמה. אני חושבת שישראל יכולה להיות חלוצה בעולמות האלה,
וצריכה
להיות לגמרי, וצריכה להיות למשוך, אבל לייצר איזושהי סביבה רגולטורית בטוחה שתמנע את כישלי השוק שדיברנו עליהם קודם.
משחק השאלה הזהה שלנו, קדימה, מתי שמעת על ביטקוין בפעם הראשונה, ומתי קנית לעצמך את הביטקוין הראשון?
לצערי, לא קניתי ביטקוין, אבל אני יכולה להגיד
מחר בבוקר.
חמור מאוד. לא ידעתם שפרופסורים למימון, הם אף פעם לא מכים את השוק, הם יודעים לחקור מימון, לדבר על מימון, אבל להרוויח כסף הם לא יודעים.
מתי שמעת על ביטקוין לראשונה?
ממש מזמן, כן.
ממש מזמן. פספוס הכי גדול שלך בתחום.
שלא קניתי ביטקוין.
הופה! הפרויקט בתחום שהכי התלהבת ממנו לאורך המחקר שלך.
אני חושבת שהפרויקט שהכי התלהבתי זה המטה-אנליזה שעשינו על ICO, לראות מה מנבא הצלחה, זה אלפים רבים של הנפקות שסקרנו, וראינו מה המאפיינים בגילוי שלהם.
אגב, איך הגעת לחקור את ה-ICO?
איך הגעתי לחקור? זו שאלה טובה. אז אני חוקרת הרבה את הניירות ערך המסורתיים והחלטות פיננסיות בפלטפורמות הרגילות של הבורסות, ואיך שהתחילה להיכנס הטכנולוגיה לפיננסים, ומה שמדהים זה שעולמות הפיננסים הם הראשונים שקלטו טכנולוגיה מכל העולמות, פתאום ראיתי שהטכנולוגיה היא לא סתם משהו שעוזר לנו לעשות את הדברים יותר קלים, היא משפיעה על החלטות, היא משפיעה על התנהגות, היא תורפת את כל התחום, ופשוט התחלתי לחקור את ההשפעה של טכנולוגיה על הפיננסים, גם בפלטפורמות להלוואות, גם ICOs, גם בספאקים, בעוד הרבה תחומים, יש לי הרבה מחקרים,
מעניין.
ממליצה לקרוא אותם.
ביטקוין, זהב דיגיטלי או כסף עתידי?
אוי, שאלה קשה.
בלוקצ'יין, פתרון שמחפש בעיה או כלי מהפכני?
כלי מהפכני.
היית מוכנה לקבל את המשכורת שלך בביטקוין?
לא את כולה, אבל כן את חלקה.
יופי, היית מוכנה לשלם משכורת בביטקוין?
גם באופן חלקי. חושבת שצריך לפזר פה סיכונים.
פרופסור מורן אופיר, אני בטוח שאנחנו נזמין אותך עוד, כי בחודשים הקרובים אנחנו הולכים לראות את ההתפתחויות, אז אנחנו נשמח מאוד לארח אותך פעם נוספת כאן. תודה רבה שהיית איתנו היום.
תודה רבה לך,
אסף גרף.
אני כמובן אשמח לבוא עוד פעם, אבל אם לסגור מעגל מתחילת הפרק, אני רק רוצה למחות על הסטייטמנט שגופיית סבא לגברים זה מקביל חזייה.
אני מסכים, אופה!
זה רוצה להביע את מחאתי.
סגרנו מעגל, תודה רבה. אתה מבין?
תתביישו לכם.
לך תעמוד בפינה רגע. תחשוב על מה שאמרת.
חשבתי למחוק. אז שהביטקוין פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, איפה אפשר למצוא אותנו? בכל מקום.
כל מקום.
יאללה, תכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי, יש שם מלא דברים שאנחנו עושים. יאללה, תודה ולהתראות.
ביי.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.